בעזרת השם, לכבוד חג שבועות, נימד כמה נקודות שקשורות לחג. בעזרת השם נתבונן קצת בפנימיות העניין של חג שבועות. מה זה אומר לנו ומה אנחנו יכולים לקבל. אבל לפני שנתחיל עם העניין של חג שבועות, נראה נקודה אחת, יסוד אחד, ממגילת רות. יש מנהג לקרוא את מגילת רות בחג שבועות. כי כמו שרות הייתה גרת צדק, גיורת, ועשתה מסירות נפש גדולה מאוד להתקרב לעם ישראל, אז לכן היהודי, אדם היהודי צריך מסירות נפש. אז לכן נוהגים להתקרב לתורה. לכן בחג שבועות נוהגים ללמוד את מגילת רות. המגילת רות זה סיפור היסטורי, סיפור היסטורי כפשוטו, מאורע שקרה בתולדות עם ישראל. זה סיפור שקרה בתולדות עם ישראל, הסיפור של מגילת רות. אבל את מגילת רות, מי כתב את מגילת רות? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, את מגילת רות כתב שמואל הנביא. ומכיוון שנביא כתב את המגילה, אז מסבירים הרבה מהמפרשים שיש במגילת רות, בכל פסוק יש הרבה מאוד סודות. והרבה דברים מאוד מאוד עמוקים יש במגילת רות. לכן גדול המקובלים בכל הדורות, רבנו ארי הקדוש, שבדרך כלל רק מגלה סודות, תרח וכתב פירוש שלם על מגילת רות. מסתבר שכל מגילת רות זה ספר של סודות וקבלה. אנחנו ניגע בנקודה אחת. בשבוע שעבר דיברנו קצת על העניין של המגילה. היום אנחנו נדבר רק על נקודה אחת במגילת רות. חז"ל אומרים שלעם ישראל הייתה מסורת, קבלה בידם, שעתיד להיות זמן שיהיה רעב גדול מאוד בארץ, וכשיהיה הרעב הגדול תבוא אישה ממואב, גיורת, והאישה הזאת היא תזכה להוליד את מלך המשיח. וזו הייתה קבלה בעם ישראל. לכן המשפחה של אלימלך, כך קראו לאב המשפחה, אלימלך ואשתו נעמי, והיו לו שני בנים, מחלון וחיליון, הם ירדו לשדה מואב בזמן רעב גדול כדי להביא למצוא את האישה הזאת, שזה היה להם סימן. גם היה להם עוד דבר אחד, שהמשפחה הזאת של אלימלך היא זאת שצריכה גם למצוא את האישה. מי זה היה אלימלך? מי זה אלימלך? אלימלך היו לו עוד שני אחים. אחד קראו לו סלמון, ואחד קראו לו פלוני אלמוני. ויש אומרים שלפלוני אלמוני קראו טוב, אבל זה לא ברור. הם היו שלושה אחים. אבא שלהם זה מישהו ידוע. אנחנו שמענו על אבא שלהם, שמענו על אבא שלהם. מי זה אבא שלהם? נחשון בן עמינדב. אותו נחשון, נשיא שבט יהודה. נחשון בן עמינדב הוא סבא רבא של דוד המלך. והייתה קבלה בידי המשפחה שהאישה צריכה להתחתן עם מישהו מהמשפחה, כי מהמשפחה שלהם צריך להיוולד בעצם המלוכה של עם ישראל. כפי שזה באמת כך קרה. ירדו לשדה מואב, ובאמת הם מצאו את האישה, זרות. אבל עם כל זה, מסיבות שונות שהיום לא נדבר עליהן, בשמיים הקפידו על אלימלך ועל שני בניו, לכן שלושתם נפטרו במואב, ואז נשארו בעצם נעמי, האימה, עם רות, והם עלו לארץ ישראל. רות חזרה יחד עם נעמי לארץ ישראל. בשעה שהם הגיעו לארץ ישראל, הם היו עניות גדולות מאוד, ורות הייתה הולכת כדי שיהיה להם מזון. אז בתקופות הקדמוניות יש מצווה של התורה שנקראת לקט שכחה ופאה. כל חקלאי, בעל שדה, צריך להשאיר מה שנפל ממנו בשעה שאוספים את התבואה, צריך להשאיר את זה בשדה. והעניים היו באים אחרי זה ולוקחים את זה. ורות הייתה הולכת ללקט את השיבולים. יום אחד ראה אותה בועז. בועז הוא היה האחיין של אלימלך. זה הבן של סלמון. זאת אומרת, גם הוא מהמשפחה. הוא ראה את רות, ואז חז"ל אומרים שכשהוא ראה אותה, הכיר בה שהיא צדיקה מאוד גדולה, והתעניין מי זאת האישה הזאת. אמרו לו, שמעת את הסיפור של נעמי עם רות המואביה, אותה גיורת צדק? זאתי הגיורת הצדק הזאת. נעמי אמרה לרות, לכי ותפני לבועז, כי הוא הגואל. מה הכוונה הוא הגואל? הוא צריך להתחתן איתך. כשרות פנתה לבועז, כתוב במגילה שדבר ראשון בועז אמר לה, אל תלכי אחרי הנערים ללקט, את לא צריכה ללכת ללקט, מי אתה ואילך, אני אדאג לפרנסה שלך ושל נעמי. בועז היה למעשה מנהיג עם ישראל באותה תקופה, הוא היה השופט. בספר שופטים הוא נקרא בשם אחר קצת, בשם אבצן. אבצן השופט זה בועז. בועז פנה לרות ואמר לה, מעכשיו אני אדאג לך, את לא צריכה ללכת ללקט אחרי השיבולים. ואז הוא אמר לה, הוא פנה אליה, הפסוק אומר במגילת רות, אומר לה, אבי לי מתפחתך, ועימד לה שישה שעורים. נתן לה שישה שעורים. כבר הגמרא שואלת שאלה, אתה רוצה לדאוג לרות ולנעמי? אתה רוצה אתה אמרת להם, אני אתן לכם את כל מה שאתם צריכים. מי נותן שישה שעורים? מה הם יעשו עם שישה שעורים? שלוש שעורים נעמי תאכל, שלוש שעורים תאכל רות, זה נקרא שאתה דואג להם? הגמרא כבר מיד שואלת את השאלה הזאת. והגמרא דורשת בזה דרשות. היא מסבירה שבמגילת רות זה נכתב בלשון כזאת כדי לרמוז לנו רמזים. כך זה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. יש פירוש על מגילת רות של אדם מאוד גדול, קראו לו רבנו עובדיה מברטנורה. הוא מאוד ידוע כאחד מהמפרשים הגדולים של המשניות. אבל רבנו עובדיה מברטנורה גם היה חסיד ומקובל גדול. הוא כתב פירוש על מגילת רות. וגם רבנו עובדיה מברטנורה שואל את השאלה הזאת, מה הועלת בזה שנתת לרות שישה שעורים? אומר רבנו עובדיה מברטנורה שהמגילת רות רומזת לנו רמז. כל זה רמז גדול מאוד. מהו הרמז? אומר רבנו בתנורה, אל תקרא שעורים אלא שערים. שבועז פתח לרות שישה שערים. מסביר הרב מברטנורה, מסביר כך, אומר שרות היא גיורת או בחינה של בעלת תשובה. בעלי תשובה שמתקרבים לקדושה צריכים תמיד שהצדיק יעזור. אנחנו צריכים שהצדיק יעזור לנו, כי אנחנו לא יודעים באיזה דרך נלך, ויש כל מיני ניסיונות ויש כל מיני קשיים שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם בצורה נכונה. ואז התפקיד של הצדיק זה לעזור לאדם. הצדיק פותח לנו שערים. מה זה נקרא פתיחת השערים? הכוונה זה שערים רוחניים. הצדיק נותן לנו דעת, הבנה נכונה, וגם מסייע לנו בכוחות הנפש, בכוחות רוחניים. לכן כשאדם הולך, מגיע, נוסע לצדיק גדול, הצדיק מסייע לו בדברים האלה. אז אומר הרב מברטנורה, בועז הוא הצדיק, רות היא הגיורת, הבעלת תשובה, עכשיו הוא פותח לה שערים בקדושה לקרב אותה. הוא מוסיף על זה הרב מברטנורה, ובאמת יש שבעה שערים בקדושה, בכלליות יש שבעה שערים, ובועז פתח לרות שישה מתוך השבעה שערים. אומר, למה הוא פתח לה רק שישה? נו, אם אתה כבר צדיק, אז תפתח לה את כל השבעה שערים. למה פתחת לה רק שבעה שערים? אומר, שער אחד הוא לא היה צריך לפתוח לה. הוא מסביר הרב מברטנורה יסוד מאוד גדול בדבר. אומר כך, אומר, קודם כל, מה זה השערים האלה? הכל זה, אנחנו קוראים לזה שערים, הכוונה כמובן למידות ולכוחות רוחניים. וזה כתוב בספרי הקבלה שיש שבע ספירות, שבע מידות רוחניות, שכשאנחנו מקבלים מהמידות האלה, אנחנו מקבלים את הכוחות הנפשיים, את הכוחות הרוחניים להתחזק. המידות האלה נקראים בלשון הקבלה חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד מלכות. זה נקרא שבע ספירות שמושפעות. נסביר ממש בקצרה מה הכוונה על הספירות האלה, למידות האלה. כשאנחנו מקבלים הערה מהספירות האלה או מהשערים האלה, אז האדם מרגיש בתוכו, הוא מרגיש בתוכו איזושהי בחינה של התחזקות. הוא מרגיש איזה כוח שהוא מקבל. למשל, כשאדם מקבל הערה מספירת החסד, אז הוא מרגיש בלב שהוא רוצה לעשות חסדים, לתת לאחרים. אם אדם לא מקבל הערה מהחסד, אז הוא לא יוצא, אין לו שום רצון לתת לאחרים. גבורה זה, כמו שכתוב בפרקי אבות, זהו הגיבור הכובש את יצרו. אדם בעולם הזה לא יכול לעשות שום דבר בלי שהוא ירגיש בלב, בנפש, כוח של גבורה. הכוח של הגבורה נותן לנו בעצם את הכוח לקום על הרגליים ולעשות דברים. לדוגמה, צריך לקום בבוקר מוקדם, אם זה לתפילה, אם זה לעבודה או לכל דבר, מה אדם רוצה לעשות? אדם רוצה עכשיו להמשיך לישון, מה? אפשר עוד חצי שעה, עוד שעה. מה, העולם לא יתהפך בחצי שעה הזאת. אבל לפעמים אדם אומר, לא, אני רוצה עכשיו לקום, אז אנחנו יודעים, זה מלחמה, זה מלחמה. לדוגמה נוספת, אדם יש פתאום מרגיש כעס. הוא הבין ולמד, כעס זה דבר שלילי. איזה מלחמה יש בתוכנו להתגבר על מידת הכעס? וכך בכל דבר ודבר. זה נקרא כוח הגבורה. ויש תפארת ויש נצח, כל אחד מהם זה מידות רוחניות, זה כוחות. אומר הרב מברטנורה, בועז פתח לרות שישה שערים מתוך השבעה. איזה שער הוא לא פתח לה? אומר, את שער הגבורה הוא לא פתח לרות. שער הגבורה הוא לא פתח לרות. כך אומר לנו הרב מברטנורה. הוא שואל הרב מברטנורה, מדוע הוא לא פתח לה? אם אתה כבר צדיק, תפתח לה כבר את כל השערים. אומר, את שער הגבורה הוא לא היה צריך לפתוח לרות. מדוע? אומר, לרות היה יותר ממה שהיה לבועז, את שער הגבורה. וזה קצת צריך להבין. איך ולמה? למה לרות זה שער בקדושה? רות עכשיו היא גיורת, עכשיו היא באה ממואב. למה שיהיה לה את השער הזה, את המידה הזאת, יותר מה שיש לבועז ולכל אחד מעם ישראל? מסביר הרב מברטנורה יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. הוא אומר, בשעה שאדם הראשון חטא, זה אחד מהסודות הגדולים בקבלה. בשעה שאדם הראשון חטא, נפלו מידות רוחניות, זה נקרא לגלות. מה הכוונה נפלו מידות רוחניות לגלות? את כל המידות, הקדושה, עם ישראל צריך לקבל אותן, ועם ישראל צריך להעיר את זה לעולם. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אור לגויים, אתם אור לגויים. הקדוש ברוך אומר, אני בחרתי בכם, אתם אור לגויים. אנחנו צריכים להעיר את זה, אבל בגלל חטא אדם הראשון, קרה מצב כזה שהרבה מידות קדושות נפלו לבין הגויים, וזה נקרא גלות המידות הקדושות. אומר הרב מברטנורה, אנחנו, עם ישראל, צריך להחזיר את המידות האלה לקדושה. איך מחזירים דברים רוחניים לקדושה? איך אפשר? מילא, דבר גשמי, תגיד לי, לך תביא חפץ, אני יכול להבין את המושג הזה. אבל דבר רוחני, איך אפשר להחזיר דבר רוחני לקדושה? מלמד אותנו הרב מברטנורה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה הזאת של רות, שהיא נשמה מאוד קדושה, והוא הוליד אותה במואב. ולא רק שהוליד אותה במואב, רות עצמה הייתה משושלת המלוכה. כתוב בחז"ל אומרים שהיא הייתה הבת של מלך מואב. ובמלך של העם, יש בתוך הלב, הנפש של המלך, יש את כל המידות הרוחניות של כל העם. הוא כמו תמצית בכוחות הרוחניים של כל העם. אומר הרב מברטנורה, מואב זה היה אחת האומות שנפלה ביניהם מידה קדושה. מהי המידה שנפלה ביניהם? מידת הגבורה. מחטא אדם הראשון נפלה מידת הגבורה אצל המואבים. לכן אנחנו רואים שהמואבים בהיסטוריה זה עם שכל הזמן היה עושה מלחמות עם עם ישראל. מדוע? כי הם גיבורים. יש להם דבר שהם קיבלו בגלל חטא אדם הראשון. יש להם את הגבורה. אבל הם לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. לכן הם לוקחים את זה למקום הלא טוב, למלחמות. אומר הרב מברטנורה, רות נולדה כבת של מלך מואב. בתורשה, בתולדה, היא קיבלה מאבא שלה, היא קיבלה למעשה את כל המידות הרוחניות האלה, של הגבורה. המידות האלה שעברו לרות בשעה שהתגיירה רות, היא באה לעם ישראל. עכשיו, לאחר מכן, היא התחתנה עם בועז. בסופו של דבר, בועז התחתנה איתו. נולד להם תינוק. מי זה הילד שנולד לבועז ורות? קראו לו עובד. עובד הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד המלך. בזה זכתה רות למעשה להוליד את כל שושלת משיח בעם ישראל, את כל המלוכה בעם ישראל. אומר הרב מברטנורה, רות החזירה לעם ישראל את מידת הגבורה. כשהיא התגיירה והולידה את עובד, היא נתנה לעובד בתולדה, נתנה לו את כל הכוחות האלה. עובד עובר את זה לישי, ישי עובר את זה לדוד המלך. אומר הרב מברטנורה, וכל המלחמות והגבורה של דוד המלך, הכל נמשך ממה שרות נתנה לו בתולדה. ולא רק זה, אומר, גם המלחמות שעתיד מלך המשיח לעשות, משיח בן דוד, הכל זה מרות. לכן רות נקראת אמא של מלכות. שהיא זכתה לה לתקן ולהוליד בעצם את המלכות הנצחית שבעם ישראל. מסביר הרב בתנורה, ויש בזה יסוד מאוד גדול, סוד ויסוד מאוד גדול בזה. אנחנו רואים שעם ישראל במשך הדורות, בפרט בדור שלנו, עבר ועובר ירידות רוחניות מאוד גדולות. המקום האמיתי שלנו, של כל יהודי, כל איש וכל אישה, זה בקדושה. זה המקום האמיתי שלנו. ואף על פי כן, אם נתבונן בעומק הדבר, אנחנו רואים שרוב עם ישראל, אולי היום כבר לא רוב עם ישראל, על כל פנים חלקים מאוד גדולים, בפרט בדור שלנו, לא רק שלא נמצאים בתוך הקדושה, יתר על כן, לא נולדו בכלל במציאות שהם ידעו משהו מהקדושה. רוב הדור הזה נולדו בעצם רחוקים בכלל מהקדוש ברוך הוא. היום זה כבר, המצב הזה כבר מתחיל להשתנות, אבל עד לפני כמה שנים, אני זוכר לפני 30 שנה, עשו פה באזור המרכז איזה שאלון סטטיסטיקה. שאלו בני נוער, שאלו בני נוער מושגי יסוד ביהדות. אחד השאלות, אני זוכר, אחד השאלות היה, שאלו אותם מה זה שולחן ערוך. אתם יודעים מה 70% ענו, מה זה שולחן ערוך? מסעדה בתל אביב. זאת אומרת שבעצם דור שלם, כמעט דור שלם, אין לו שום מושג מדברים שבקדושה. נולדים, גדלים, תרבות שלמה, רחוקה מכל נקודה של יהדות, של אמונה, של קרבה לקדוש ברוך הוא. בוא נשאל... סליחה?
שאלו
את
בני הנוער מה זה דור
הפלגה. היו מפליגים. היו מפליגים בעוניות. אם נשאל את השאלה, מי עשה את זה? מי גרם לדור שלם, או כמעט דור שלם, להיות במצב הזה? אם נתבונן, מי עשה את הדבר הזה? אין עוד מלבדו. מי עשה את זה? אם הוא הוליד, אם הוא שלח נשמה לבית חילוני לגמרי, שבגיל 3 חיברו אותו לאינטרנט, בגיל 6 לטלוויזיה בכבלים, חינכו אותו על תרבות שלמה שהיא בעצם בהסתרה, בהסתרת פנים, מי יכול לעשות כזה דבר? רק הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה. שואלים, המקובלים שואלים, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את השאלה הזאת? בשביל מה הוא עשה את זה? אם אתה רוצה שעם ישראל יהיה עם, הנה אנחנו רואים עכשיו פרשת קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא אמר, והייתם לי... ממלכת כהנים ואגוי קדוש. אתם והייתם לסגולה מכל העמים. אתה בחרת בנו. מה אנחנו אומרים בברכות התורה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו. לא אנחנו בחרנו בו, הוא בחר בנו. אם אתה בחרת בנו, ואתה רוצה מאיתנו, מדוע בעצם גרמת למציאות הזאת שכל כך יהיה ריחוק והסתרה? על פי הערה מברטנורה, מתברר פה נקודה מאוד עמוקה. כל הירידה הזאת, כל ההסתרה, כל מציאות שכל אדם בדור שלנו עבר, כולל כל הפרטים שהוא עבר וכל המקומות וכל החוויות וכל המציאות שהוא עבר בחיים שלו, כל זה, אומר רמי ברטנורה, הקדוש ברוך הוא שלח אותך למקום הזה. זה שליחות של הקדוש ברוך הוא. אל תחשוב שאתה הלכת מרצונך, אתה לא הלכת מרצונך. נדמה לנו לפעמים שאנחנו בחרנו. אנחנו לא בחרנו, לא ידענו בכלל במה לבחור. נטיות טבעיות. בא, סיפר לי יהודי שחזר מאוד הוא לפני כמה חודשים, אז שאלתי אותו, סיפר לי כל מה שעבר עליו וזה, בסופו של דבר שאלתי אותו שאלה, תגיד למה נסעת להודו? רציתי לנסוע. מה זאת אומרת רצית? למה רצית? באו חברים, סיפרו לי כך וזה. הוא לא בחר לנסוע להודו. משמיים הולידו לו את כל הנטיות האלה עד שהוא בסופו של דבר הוא יקום על הרגליים ויסע להודו. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יסע להודו? אומר לנו הרב מברטנורה, כל מקום שיהודי היה שמה הוא חווה חוויה, הוא עבר איזה מציאות. החוויה הזאת, המציאות שהוא עבר, היא נדבקת בנפש האדם. זה לא דברים חיצוניים, זה דברים שמשפיעים עלינו בפנימיות שלנו. משפיעים עלינו בפנימיות שלנו, אומר תדע לך, הרבה דברים לא טובים נדבקו בכל יהודי בכל המהלכים האלה. זה סיבובים, זה נקרא סיבובים, שהקדוש ברוך הוא מסובב את האדם בסיבובים בחיים שלו. הרבה דברים לא טובים נדבקים. אם אדם היה... נניח, אחד היה לו איזה ארגון להברחת סמים בדרום אמריקה. הוא היה עם עוד שני חברים, הם היו רשת, אחד הגדולות ביותר להברחת סמים בדרום אמריקה. למה דווקא נתנו את הדוגמה הזאת? כי הוא הגיע אליי, אותו יהודי, שהיה אחראי על הרשת הזאת. זה סיפור ממש מופלא, הסיפור הזה. הכניסו, תפסו אותם, הכניסו אותו לכלא בפרו, ישב בכלא, קיבל איזה 20 שנה בכלא, והבן שלו פה בחולון חזר בתשובה, והם בטלפון, מדברים בטלפון, נתנו לו לדבר בטלפון, התחיל לשלוח לו דיסקים לכלא בפרו. היהודי הזה חזר שם בתשובה, מה זה חזר בתשובה? אי אפשר לתאר. פתח בית כנסת בכלא, הוא כזה אחד שמפחדים ממנו, פחדו ממנו בהתחלה בסמים, עכשיו פחדו ממנו בבית כנסת, פתח בית כנסת. לימים פגשתי אותו, שאלתי אותו, כמה מתפללים היו בבית כנסת? אמר, הרבה הרבה מאוד מתפללים, התפלתי, אמרתי לו איזה, אומר, אני וכל הנשמות של הצדיקים שהזבלתי לשבא, התפללנו שבא. אז הבן שלו סיפר לי, אומר לי, תדע לך, אתה יודע, אבא שלי מתחזק שם, סיפר לי את כל הסיפור. לפני כמה שנים, היינו בתפילת שחרית ביום שישי בבוקר במערת המכפלה. בסוף התפילה ניגש אליי יהודי, יהודי בן 50, ככה עם פאות ועם זקן. זה נראה כזה, אתם יודעים, יהודי ספרדי שכל החיים שלו. אומר לי, שלום, אמרתי לו שלום, יהודי אמר שלום, נגיד לו שלום איזה. זה נראה כזה נעים הליכות, אבל אני לא מכיר אותו. אז הוא פונה אליי ואומר לי, אתה זוכר את היהודי הזה מהכלא בפירו? אמרתי לו, כן. הוא אומר, זה עדי. הייתי ממש ככה, לרגע לא יכולתי לדבר. אתה האדם האחרון בעולם שהייתי חושב שהיה לך הרשת של הברחת סמים, אחד הגדולות בדרום אמריקה, זה אתה. היהודי מתהפך, יהודי מתהפך. אומר לנו הרב מברטנורה, צריך לדעת, כל מה שאדם עבר, חווה, התנסה בחיים שלו, ברגע שאדם יש לו הרהורי תשובה והוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר הרב מברטנורה, תדע לך, מתברר למפרע שכל מה שעברת, הקדוש ברוך הוא שלח אותך למקום הזה. למה? על בשביל מה הוא ישלח יהודי להיות, להבריח סמים בדרום אמריקה, או לארגן מסיבות בהודו ובמנפל? בשביל מה הוא שולח את עם ישראל? אומר הרב מברטנורה, נכון, הדברים האלה הם לא דברים טובים. ונדבק בנפש האדם המקום הזה, הכוונה, התכונות של המקום הזה, נדבקים בנפש האדם. יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני מזכיר לו, תכף אנחנו נראה מאיפה זה בא, הוא מזכיר לו, אתה זוכר שאתה יהודי? מזכיר לו פתאום את הנקודה של היהדות. איך זה הולך היום? אדם קם בבוקר, פתאום הוא נזכר שהוא יהודי, הוא מתחיל לשנות את כל החיים שלו. אנשים אומרים לו, תגיד, אתה השתגעת? מה קרה לך? וגם לא רק שאנשים מבחוץ אומרים לו, גם היצרה שלו מבפנים אומר לו, תעזוב את זה. הוא אומר, לא, אני לא עוזב את זה. הולך עם זה עד הסוף, ורואים עם אלה כיסופים ורצונו. אומר הרב מברטנורה, כל אדם שרק מתחיל, רק מתחיל לעזור בתשובה, מתברר למפרע שכל מה שהוא עשה וכל מה שעבר עליו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למקום. למה הוא שלח אותו למקום? הוא אמר לו, אני רוצה שהמקום הזה ידבק בך בנפש. מה זאת אומרת? המקום, כל מקום שאדם נמצא, המציאות שאדם נמצא, יש בזה הרבה דברים רוחניים, הרבה דברים של מציאות נפשיים באותו מקום, זה חוויות, הנפש חובה. כשאתה חוזר בתשובה, אתה מתחיל לברר בעצם מה שיש לך בתוך הנפש. כל מה שקורה לך, כל המחשבות שלך, כל הרגשות שלך, כל הרצונות שלך, מתחילים להתברר. ואז מה מתברר? יש בזה טוב ויש בזה רע. את הרע, התורה, הצדיקים מלמדים אותנו איך לאט לאט לדחות את זה. ואז מה מתברר? מתברר שבעצם אתה קיבלת הרבה מאוד מאוד טוב מהמקומות שבהם אתה היית. היית במקומות לא טובים, אבל תדע לך, במקומות הלא טובים יש הרבה דברים טובים. הם נדבקו בך. אתה נשלחת על ידי הקדוש ברוך הוא למקומות האלה, להחזיר את המידות האלה לקדושה ולעם ישראל. זה רות, זה דוגמה אחת, מה שנתנו. ניתן עוד דוגמה לדבר. יש סיפור מאוד ידוע שמן הסתם כולנו שמענו, אבל את העומק של הסיפור לא כל כך, לא כולם יודעים. שיהושע בן נון הגיע לארץ ישראל, הוא שלח את שני המרגלים. מי זה היו המרגלים? כלב בן יפונה ופנחס בן אלעזר הכהן. הם היו המרגלים. שלח אותם, אז אנחנו יודעים מה שכתוב בספר יהושע, הייתה צדיקה, היא הייתה גויה, אבל היא עשתה מצווה, הצילה אותם. וזאת הייתה רחב. רחב הצילה את שני המרגלים. בשעה שהיא נפרדה מהם, שהם חזרו, אז היא אמרה להם, רחב אמרה להם, אני רוצה להתגייר. שאלו אותה, הם אמרו לה, על זה שאת הצלת אותנו, מה את מבקשת מאיתנו? היא אמרה להם, אני מבקשת דבר אחד, אני רוצה להתגייר. אני רוצה להצטרף לעם ישראל. הייתה גויה, הייתה רוצה להצטרף. הם אמרו לה, אנחנו נפעל את זה, שאת תתגיירי. לא רק, היא התגיירה. עם ישראל הגיע, היה את הכיבוש יריחו, רחב התגיירה. רחב לא רק שהתגיירה. כתוב בגמרא, וזה הרבה מדרשי חז"ל, ובזוהר, ובעוד הרבה מקומות זה כתוב. בסדר, אם היא התגיירה, היא רווקה. היא הייתה רווקה, תכף נראה גם למה היא הייתה רווקה. היא הייתה רווקה רחב. עכשיו צריך לחפש לשידוך, נכון? התגיירה, צריך לחפש לשידוך. מי זה השידוך של רחב? יהושע בן נון. יהושע בן נון התחתן עם רחב. בסדר, לא נורא. גירת צדק, לא נורא. בסדר, יהושע בן נון, אדם טוב. קירב אותה, חיזק אותה. אבל באמת, זה לא כך. יש פה קושייה מאוד גדולה. אומרת הגמרא, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, רחב, מה היה המקצוע שלה? היא הייתה בת 48. כשהיא התגיירה, היא הייתה בת 48. מגיל 8, רחב עובדת. אלא היה קשה, פרדסה קשה, בבית, היו עניות, בגיל 8 כבר הלכה לעבוד. אומרת הגמרא, מה היא הייתה עובדת כל 40 שנה? עד שהתגיירה, מה היא הייתה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ואני אומר את זה בלשון הרבה יותר עדינה ממה שכתוב בגמרא, פרוצה מספר אחד בעולם. אף, אין כזה דבר. זה הגמרא מתארת את זה. הגמרא מתארת עד כמה היא הייתה פרוצה. אחר, זה כבר לא מובן. אם, בסדר, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתגייר, מקבלים. כל אדם מקבלים אותו. אבל תגיד לי, שאלה שכולם שואלים אותה, מי היה השטחן ששידך אותה עם ישוע בן נון? מי היה? היום תארו לכם, מציעים לאחד מהצדיקים בדור, איזה אחת שהייתה 40 שנה פרוצה, הוא מציע איזה שידוך. אתם יודעים מה יקרה לשטחן הזה? זה מפרקים לו את הבית. שטחן כזה, מה?
קודם צריך
לבדוק את היחוס. בטח, מה זה? מי עושה כזה שידוך? התגיירה, את רוצה להתגייר, מקבלים. אבל מי שידך אותה עם יהושע בן נון? מי זה היה השטחן הזה? בוא נגלה לכם סוד. יהושע בן נון בעצמו הוא היה השטחן. מדוע? מדוע יהושע בן נון? אומר רבנו הארי הקדוש, יהושע בן נון, הוא היה צדיק כזה גדול, הוא רואה את הנשמה. מה הוא ראה ברחב? אומר רבנו הארי הקדוש, הוא ראה שזה הנשמה של האישה הכי קדושה בדור הזה. שמעתם כזה דבר? האישה הכי קדושה בדור, 40 שנה פרוצה מספר אחד בעולם, לא פרוצה פשוטה. הגמרא מתארת את זה. זה לא היה אחד בעולם כמוה בדבר הזה. איך זה, מה קרה פה? אומר רבנו הארי הקדוש, רחב, לא רק שהיא זכתה להתגייר עם יהושע בן נון, הייתה סיבה שבשעה שהתגיירה, הייתה נשואה ליהושע בן נון, הייתה סיבה שהיא ילדה רק בנות. ליהושע בן נון ולרחב היו רק בנות. הבנות צדיקות מאוד, אבל רק בנות. היא הייתה צריכה גם להוליד בן. לכן היא באה בגלגול עוד פעם כדי להוליד את הבן. מי זאת הייתה שהיא באה עוד פעם בגלגול? אומר רבנו הארי הקדוש, חנה, אמו של שמואל הנביא, זה גלגול של רחב. לכן, שחנה הודתה לקדוש ברוך הוא על הולדת שלמה, אז מה היא אמרה לו? רחב פי על אויביי. אומר רבנו הארי הקדוש, למה השתמשה בלשון הזאת רחב פי על אויביי? לרמוז ולגלות לנו שבגלגול הקודם היא הייתה רחב. בוא נתבונן קצת בדבר הזה. חנה, כתוב בהרבה מאוד מקומות, כל ענייני התפילה בעם ישראל, מאיפה אנחנו לומדים? מחנה. לכן יש כזה סידורים, יש כזה מושג שנקרא תפילת חנה. תפילת חנה זה רק להבין מה זה הייתה תפילת חנה, זה נושא שלב בפני עצמו, עד כמה תפילת חנה הייתה גבוהה. לא הייתה אישה בעולם שהתפללה את התפילה של חנה. זה רק צדיקים יחידים במשך הדורות זכו להתפלל כאלה תפילות כמו שזכתה חנה להתפלל. שימו לב, פלא גדול. רחב, פרוצה מספר אחד בעולם. היא חנה, הבעלת תפילה הכי גדולה בעולם. איך זה מסתדר הדבר הזה? אומר רבנו הארי הקדוש, שרחב היו, זה, קודם דיברנו על רות, שהיו מידות של גבורה שהיו בגלות. נכון? יש מידות של גבורה. אבל יש הרבה מידות שנפלו לגלות. יש מידה בקדושה שנקראת דבקות. דבקות בקדוש ברוך הוא, דבקות בתורה, דבקות באמת. שאדם, מה זה דבקות? דבקות זה שאדם יודע, זה האמת, ולא משנה מה יהיה, אני דבק במשימה, אני דבק במטרה. הניצוצות, הכוחות של הדבקות, גם בחטא האדם הראשון, נפלו לגלות. שימו לב, הקדוש ברוך הוא שלח את רחב, את הנשמה הזאת, שלח אותה, לנו שלח אותה, להיות פרוצה הכי גדולה בעולם. שימו לב, מה זה פרוצה? מה זה התאווה? התאווה ידועה. תודה רבה. תודה רבה. מה זה התאווה? אם נתבונן, מה עושה התאווה לאדם? רצונות של דבקות. בדברים לא טובים. אם זה נעשה בדרך לא טובה. אבל אנחנו יודעים שהתאווה בוערת באדם, חזל אומרים, זה אש. אז זוהר הקדוש אומר, אין אש כזאת בעולם. זה האש הכי חזקה בעולם. כשאדם נתקף בתאווה, אנחנו יודעים, שום דבר לא יכול להזיז אותו מהדבר הזה. יום ולילה לא ישבוטו, כל הזמן הוא רק חושב על זה. הכוחות האלה בשורש שלהם הם דברים שבקדושה. כשרחב ירדה למקום הזה ונדבק בה בנפש שלה כל הכוחות הלא טובים של הדבקות. כשהיא התגיירה, אז מה היא עשתה? התחילה לברר את הטוב מהרע, את הצד השלילי של הדבר, הזיזה הצידה. נשאר בה רק השורש הרוחני שבקדושה. לכן היא הביאה לעם ישראל את כל כוחות התפילה. מאותו מקום, כי תפילה, מה זה תפילה? תפילה זה קשר ודבקות בקדוש ברוך הוא. דווקא הירידה של רחב אל המקום הזה, היא זאת שהולידה בתוכה את הדבקות, עכשיו רחב מביאה את כל הדבקות הזאת לעם ישראל. אומר הרמי ברטנורה, זה הסוד והעומק וההתבוננות המאוד עמוקה בכל ירידה של אדם יהודי. כל אחד התבונן בחייו, מה עבר עליו, איפה הוא היה, מה נדבק בו, עכשיו, אם הוא כבר מתחיל להתבונן, מתחיל לחשוב על האמת, על הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אומר הרמי ברטנורה, עוד צדיק אחד, רבי צדוק, אומר, תדע לך, כל מה שעבר עליך זה היה שליחות, אתה נשלחת למקום הזה, כדי להביא משם דברים רוחניים. עכשיו, כשאתה חוזר בתשובה, אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אתה מביא מהגלות את המידות הרוחניות האלה. עכשיו הם מתחילים להיכנס לתוך הקדושה, ושם הם מתברר הטוב שיש בדבר הזה. רות הביאה את הגבורה, רחב הביאה את הדבקות, יתרו, מי זה היה יתרו? יתרו היה, חז"ל אומרים, גדול עובדי עבודה זרה. אנחנו אפילו לא יודעים, אין לנו מושגים בעבודה זרה, אנחנו לא יודעים מה זה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא מה שהיום מישהו, יש כזה, הייתי באיזשהו מקום, ראיתי מישהו עשה איזה פסל קטן של בודה, לא יודע מה הוא עשה שם איתו, כל מיני דמיונות ושטויות והבלים. פעם היו תורות וסודות מאוד מאוד גדולים בעבודה זרה. אבל זה בהסתרה גדולה מאוד. היו סודות מאוד גדולים. יתרו היה הראש, ראש כל העובדי העבודה זרה בעולם. לא היה אדם חכם כמוהו בעבודה זרה. יתרו זכה להתעורר, חזר בתשובה, התגייר, בא לעם ישראל. משם, מהמקום הזה של העבודה זרה, הוא בא ללמד את משה רבנו את כל סדר המשפט בעם ישראל. הוא אומר לו, ואתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, הוא לימד את משה רבנו את כל הסדר הנכון של המשפט בעם ישראל. איך יתרו יודע מה שמשה רבנו לא יודע? משה קיבל תורה מסיני, היית על הר סיני, קיבלת את התורה. יתרו, בגלל שיתרו ירד להיות ראש העובדי העבודה זרה בעולם, הוא מחזיר עכשיו לקדושה מה שאפילו משה רבנו לא יכול לעשות. כך זה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. שכל אחד מאיתנו, למעשה, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעשות שליחות. ברגע שאדם חוזר, הוא מביא איתו למעשה את כל המקומות, את כל הדברים, את כל החוויות, את כל הרושם הנפשי שאדם היה, עכשיו הוא מביא את זה לתוך הקדושה. וזה נקרא התשובה הפנימית. להבין את מושג התשובה בפנימיות שלה, בהבנה הפנימית שלה, זה נקרא למעשה התשובה. להשיב, מה זה תשובה? זה מהמילה להשיב. אנחנו משיבים את העבדות של עם ישראל, של עולם הקדושה, אנחנו משיבים את זה עכשיו לתוך הקדושה. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר, לפני הגאולה יש הרבה הרבה עבדות. אני שולח אתכם עכשיו לעולם הזה, את הדור הזה, שלח אותנו, כמעט עד לפני כמה שנים, היום זה השתנה. עכשיו אנחנו כבר, ברוך השם, בסיבוב, זאת אומרת, בהתהפכות. אבל לפני 30, 40 שנה, 80% מעם ישראל לא יודע שום דבר מהתורה, מהאמונה, לא יודע בכלל מהקדוש ברוך הוא שום דבר. אבל מה לא יודע? בהסתרה עצומה. אין לו אפשרות לדעת. למעשה, הדור הקודם, לא היה לו בכלל אפילו אפשרות לדעת מן האמת. כל זה, כתוב, אומרים הצדיקים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את זה, להוריד. את זה הוריד למסיבה, זה הוריד לסמים, זה לפוליטיקה, זה לאוניברסיטה, זה, כל אחד שלח אותו לאיזשהו מקום, זה שליחות, שלח אותנו לכל אחד למקום שלו. חווית, אתה חוזר, אתה מעלה עכשיו לתוך עולם הקדושה, אתה מעלה ניצוצות של קדושה. אתה מחזיר את בעצם את האבדות, אתה מחזיר את האבדות. ברגע שנחזיר את כל האבדות, אז פתאום אנחנו נשמע תקיעה של שופר, וזהו, תהיה הגאולה. כל העניין של הגאולה רק תלוי בדבר הזה. בסדר, יש לנו עוד חצי שעה בערך עד לזה. יותר מחצי שעה מסתם אין זמן, לכן נזדרז בשיעור כדי שנספיק. לסיים את זה לפני שזה, שיבוא המשיח. אבל, אומר אחד מגדולי האדמו"רים בחסידות, קראו לו רבי צדוק הכהן מלובלין, אז הוא אומר שכשאדם יורד, באמת האדם מצד עצמו הוא נמצא בהסתרה, הוא לא יודע. האדם הרי לא יכול לדעת בעצם כל מה שדיברנו עכשיו, עכשיו אדם נמצא במסיבה. היה לי ידיד, הוא היה פה לפני כמה שבועות, אז הוא סיפר לי, הוא יום אחד ישב איתי, הוא סיפר לי איך הוא חזר בתשובה. אז הוא אומר, זה היה במסיבה בנפל. מסיבת טבע בנפל. לקחו איזה יער, והוא היה מהמארגנים של המסיבה. אז אמר לי, המסיבה הייתה 4 ימים. אמרתי לו, הסתכלתי עליו, ממש אמרתי לו, זה מה שאתה בא לספר לי? תראה מה זה ירידת הדורות. אתם בקושי 4 ימים עושים מסיבה. אחשוורוש עשה 180 יום מסיבה. תראו מה זה, אתם לא יכולים לארגן מסיבות, ועוד אתם משתמשים בכל מיני אמצעים בכלל לרקוד, לשמוח, כי בלי זה אפילו 12 שעות אתם לא יכולים לעשות מסיבה. אז זה אמרתי לו כמובן בבדיחותה, אז הוא סיפר לי, ביום השני של המסיבה, בלילה, סליחה, לא ביום, בלילה, ובשתיים בלילה אומר, נקשה עליו איזו בחורה ישראלית, הוא הכיר אותה, לא היה בקשר איתה, אבל הוא הכיר אותה, היא באה, אומר, היא מסתכלת לי בעיניים, עכשיו, איזה עולם הוא היה ואיזה עולם היא היה, זה לא הייתה, לא היה ברור, גם לא שאלתי אותו. מה הוא לקח, מה היא לקחה, להגיע לגילוי הזה. אבל לא שאלתי אותו. והיא מסתכלת לי בעיניים, ואומרת לי, היא אומרת לו, אני יודעת את התיקון שלך. אומר לי, הפלא הגדול, שבאותו רגע שהיא אומרת לי, אני יודע שהיא באמת יודעת את התיקון שלי. זאת אומרת, עכשיו, הוא לא עכשיו, אומר, אני מקבל הבנה כזאת, זהו, עכשיו היא הולכת להגיד לי את התיקון שלי. אומר לה, מה התיקון שלי? אומרת לו, כל יום להניח תפילין, זה התיקון שלך. אומר לי, מאותו יום, כל יום אני מניח תפילין. קיבלתי במסיבת נפל את התיקון שלי. איך זה יורד, איך יורד לכזה מקום, כזה השגה? מאיפה זה הגיע, הדיבור הזה? והיום, ברוך השם, אנחנו רואים את זה שזה כל הזמן קורה. בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים. לא שייך בעצם בכלל המציאות, פתאום אדם מקבל מחשבות על הקדוש ברוך הוא, קבל אירורים, רצונות פנימיים, כל מיני בחינות. מאיפה זה יורד, כל הדבר הזה? זה... למעשה, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרת ממעמקים קראתיך. זה כשאדם יודע, אז הוא קורא. אבל אנחנו רואים שפה דור שלם בכלל לא ידע לקרוא. לא יודע בכלל, עכשיו היא באה ומדברת איתו, מה הוא חשב שיגיד לו התיקון שלי? עכשיו שהיא מצאה איזה עשב חדש, מגדל בנפל, היא הולכת להגיד לו שזה התיקון שלו, לגדל את העשב הזה, מה הוא חשב באותו רגע? תפילין? הוא לא חשב את זה. הפלא, לא רק הפלא שהיא אמרה לו את זה, הפלא שהוא קיבל את זה. אז אנחנו רוצים להסביר את הפלא הזה. אנחנו עכשיו לרגע אחד עוזבים את הנושא הזה, נגיד קצת הקדמה, כדי להבין את זה. וזה קשור לחג שבועות. חג שבועות, הזוהר הקדוש אומר, אמרנו, כל חג יש את ההלכות שלו, את המנהגים שלו, אבל צריך לדעת שבכל חג יש הרבה הרבה דברים נסתרים. זה נקרא האורות הרוחניים שמאירים בכל חג וחג. רבנו אר"י הקדוש כתב ספר שלם על כל הסודות של כל חג וחג, והספר הזה נקרא שער הכוונות. שער הכוונות למעשה מלמד אותנו את הסודות שיש בכל חג וחג. אומר רבנו אר"י הקדוש, בחג שבועות יש הארה רוחנית שאין בשום זמן ובשום יום אחר בשנה. וההערה הזאת קוראים לה בקבלה, בקבלה ההערה הזאת נקראת סוד הכתר העליון. יש מקום רוחני עליון שנקרא סוד הכתר העליון. ובחג שבועות אנחנו מקבלים הערה מהכתר העליון. גם בלילה, גם ביום. ורבנו ארי מאוד מאוד מעריך בזה, בדבר הזה. אנחנו קצת צריכים להבין מה זה נקרא הערה מסוד הכתר העליון. זה, קצת נרחיב בדיבור הזה, מה זה נקרא הערה מסוד הכתר העליון. לכל אדם יש נשמה. באמת, המציאות האמיתית של האדם זה לא הגוף של האדם. זה הפנימיות, משהו פנימי. הגוף, גוף לא חושב, גוף לא מרגיש. יש משהו אחר שחושב ומרגיש. המחשבות של האדם וההרגשות שיש לאדם, שזה בעיקר, זה נקרא מוח ולב. אז המחשבות וההרגשות שלנו, זה נקרא בקבלה ובחסידות, זה נקרא האור של הנשמה שנמצא בתוכנו. ואנחנו יכולים, ככל שאדם יותר קצת לומד את הדברים האלה, אפשר לזהות בזה הרבה מאוד דברים. דוגמה, לפעמים האור הנשמה מאיר בתוכנו, לפעמים הוא לא מאיר בתוכנו. לפעמים הוא מאיר בעוצמות, לפעמים הוא נחשך בחושך מאוד גדול. איך זה בא לידי ביטוי? אם נשים לב, יש ימים, אדם קם בבוקר, הוא מרגיש אור גדול ירד על העולם. כל מה שהוא יעשה ביום הזה, הכל הוא יצליח בזה. הכל ילך לטובה. הוא ילמד משהו, הוא ישר, הוא רק ישמע איזה הסבר בעניין מסוים, הוא כבר יכול להסביר לכולם את העניין הזה. באמת, בתום הוא מבין, הוא יכול להתעמק בדברים. הוא עושה איזשהו דבר, אז הוא מרגיש בלב רצונות והרגשות ושמחה וחיות. הכל גן עדן. אדם אומר, יום כזה זה כמו ביום גן עדן. לפעמים אפשר לראות את זה בתפילה. יש ימים, אדם עומד בתפילה, אומר, כזאת היא תפילה, עוד שלוש פעמים יהיה לי כזאת תפילה, אני כבר משה רבנו, אני רבי שמעון בר יוחאי. זה רק עניין של ממש שלוש תפילות, וזהו. אני כבר בדרגת רבי שמעון בר יוחאי. אדם מרגיש חיות, הערה, הבנות, נפתח לו המוחין. אדם חושב, זהו, הכל בסדר. פתאום הוא קם בבוקר, מישהו לחץ פה על איזה מתג, הכל חשוב. מדברים איתו, הוא לא מבין מה מדברים איתו. בלב הוא מרגיש שמיטת הלב, אין לו חיות, אין לו שמחה, אין לו רצונות. ואם אנחנו נתבונן בדבר הזה, אנחנו נראה שזה ממש פלא גדול איך הדבר הזה פועל בתוכנו. יש ימים הכל אור, יש ימים ואור חומר כפר אבון, הכל חושך. המעברים לפעמים בין האור ובין החושך, לפעמים כל כך מהירים, זה כאילו מישהו עומד, לחץ על המתק, הדליק את האור. ואחרי איזה שעה חיבה, הדליק חיבה. מה זה? מה קורה פה בדבר הזה? מסביר רבנו הרי הקדוש, זה הכל, יש לזה, ההסבר זה בקבלה. יש אור שנקרא אור של הנשמה, זה אור רוחני. אנחנו משתמשים במילה אור כמשל, אבל זה אור רוחני. האור הזה, הוא מאיר לנו, כשהוא מאיר לנו, אנחנו מרגישים חיות, שמחה, הבנה. כשהוא נחשך, אנחנו מרגישים חושך. זה נקרא אור הנשמה. זה מאיר. שזה נמצא בתוכנו. כל החיים האמיתיים של האדם זה בעצם לפי הנשמה. זה לא לפי החיצוניות, זה טעות. אדם חושב שהטוב או הלא טוב, ההצלחה או הלא הצלחה, זה משהו חיצוני. אבל זה אשליה, זה טעות. זה הכל מה שקורה בתוך האדם. אומר רבי נחמן מברסלב, לפעמים שני אנשים יושבים על השולחן, שניהם אוכלים את אותו דבר, אותו בני אותו גיל, הכל, העתקה, שניהם העתקה. אחד נמצא בגן עדן, אחד נמצא בגיהנום. איך זה יכול להיות? זה מאיר לו שמחה, עושר, חיות בלב, הוא בגן עדן. הוא נמצא בדיכאון, בעצבות, אז בכבדות הלב, אז הוא נמצא בגיהנום. הגיהנום והגן עדן זה לא מקומות גיאוגרפיים. זה מצב של הנשמה, זה מצב של הלב של האדם. האדם יכול להיות בחיצוניות, בכישלון הכי גדול, ועכשיו הוא נמצא בגן עדן. מצד שני, אדם יכול להיות בהצלחה הכי גדולה ובגנום. היה פה מישהו, לפני כמה זמן, סיפר לי על דוד שלו, סיפור נורא מאוד. אחד האנשים הכי ישרים במדינה, הוא אמר לי, מרוב הכסף שיש לו, אז יש לו בבית ברזים, ידיעות של הברזים, הוא עשה את זה מזהב. אין לו מה לעשות עם הכסף, עשה ידיעות מזהב. עבר איזה סיפור בבית, איזה סיפור במשפחה, זה אחיין שלו סיפר לי את זה. עבר איזה סיפור במשפחה, היהודי הזה יש לו למטה צי של מכוניות, מרצדס, BMW, והכל, כל המכוניות הכי יקרות. בבית יש לו ברזים מזהב, אבל הוא חי בגיהנום. אז אחרי ששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי לו, לאחיין שלו, אמרתי לו, חידשת לי חידוש. יכול להיות שבגיהנום אדם ייתנו לו חדר עם זהב, עם ידיות, עם שזה, אבל זה גיהנום. כי באמת, הגן עדן והגיהנום זה הכל בתוך הלב של האדם. כשטוב לאדם בלב, הכל טוב, זה לא משנה באמת מה קורה בחוץ. כשרע לאדם חס ושלום בלב, לא משנה כלום. תן לו את כל ההצלחות, הכל, זה כבר לא משנה לו בכלל. זה, כל זה, אמרנו, קצת, פתחנו טיפה, טיפה את הנושא הזה שנקרא אור הנשמה. זה הכל מאיר בתוכנו, זה הכל חי בתוכנו. אומר רבנו אריה הקדוש, נקודה מאוד מאוד עמוקה. אבל יש דבר יותר פנימי מהנשמה. הנשמה היא פנימית לגוף. יש דבר יותר פנימי מהנשמה. בקבלה יש לזה כמה שמות. זה נקרא נשמה לנשמה. או יש לזה עוד שם, זה נקרא יחידה. יש לזה סיבות למה זה נקרא ככה. או הערת הכתר העליון. יש כל מיני שמות לדבר הזה. האור הזה הוא אור מאוד גבוה. זה חיות מאוד מאוד גבוהה. ואי אפשר לקבל את החיות הזאת, אי אפשר לקבל את האור הזה בתוכנו, כי אנחנו לא יכולים לשאת את גודל האור הזה. אבל הקדוש ברוך הוא מדי פעם בפעם שולח ניצוץ אחד בלב האדם מהאור הזה. איפה אנחנו מקבלים את האור הזה? אומר בעל התניא, אומר אנחנו מקבלים את זה בלב. מקבלים פתאום ניצוץ בתוך הלב שלנו. הרבה פעמים יכול להיות שאפילו לא נרגיש ולא נשים לב שקיבלנו את האור הזה. אבל, וזה יכול להיות כרגע אחד, כמראה הבזק, פתאום מקבלים את האור הגדול הזה שנקרא האור היחידה, אור הכתר, אור הנשמה לנשמה. אבל בשעה שאדם יקבל את האור הזה, בכוח האור הזה, זה יסתלק ממנו. אבל נשאר זיכרון. קוראים לזה רשימו. נשאר לו רושם בלב, בנפש, נשאר לו רושם מהדבר הזה. כשמאיר הדבר הזה, הניצוץ הזה, מאיר לאדם, האדם מקבל כוחות אינסופיים, פי אינסוף מכל מה שהוא יודע, מכל מה שהוא מכיר, ובכוח ההערה הזאת אדם יכול לשנות את כל דרכי חייו. ואדם יכול לשנות את כל החיים שלו מכוח ההערה והניצוץ הזה שעכשיו הוא קיבל. אומר רבנו הרי הקדוש, זה סוד התשובה. מה זה תשובה? אף אחד לא מחזיר את השני בתשובה. אין כזה דבר. אין כזה דבר לבוא לשכנע בן אדם, תחזור בתשובה, תתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא יעזור שום דבר, אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא גזר, גזרה למעלה. אמר לאור הזה שנקרא אור הכתר, לכי תאירי לפלוני. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ הזה בלב, לא תמיד האדם בכלל אפילו מודע לזה, שם לב לזה. לפעמים כן, לפעמים לא. אבל אותו רגע שזה מאיר לאדם, פתאום ברגע אחד, האדם משנה ולמוד. מקבל כוח לשנות את כל החיים שלו. וזה לא דבר פשוט לשנות את כל החיים שלנו. בפרט ברגע אחד. אם אדם עשרות שנים היה מורגל לדרך חיים מסוימת, לטבעים, אדם קשור עם המקום הזה. כל אדם, צריך לדעת, אדם מאוד מאוד קשור עם ההרגלים. אחד הדברים הכי חזקים בחיים זה ההרגלים. אדם קשור לסדר יום שלו, להנאות שלו, לתענוגים שלו, לעיסוק שלו. לך תגיד לבן אדם, תשנה את זה. אין דבר יותר קשה בעולם מלהגיד לבן אדם, תשמע, תשנה את סדר החיים שלך. לא רק שזה קשה, חבל על הזמן. אין טעם להגיד את זה. אדם לא יעשה את זה. אדם קשור וכבול עם ההרגלים של החיים שלו. הוא יכול לנסוע לצד השני של כדור הארץ, אבל הוא יבוא לשם, מה הוא יעשה מיד? יחפש בעצם איך אני בונה את החיים שלי כמו שאני מורגל אל הדבר הזה. ויש בזה, בתורת הסוד מדברים על זה הרבה על הנקודה הזאת. איך אדם יכול לקבל את הכוח לשנות את ההרגלים שלו? זה גילה לנו את הסוד הזה, רבנו אריה הקדוש. הקדוש ברוך הוא שלח לו ניצוץ אחד, מספיק ניצוץ אחד מהאור הזה, שנקרא נשמה לנשמה, סוד הכתר העליון. האדם קיבל את זה בלב, באותו רגע אדם מקבל כוחות אינסופיים. הוא קם על הרגליים, אומרים לו החברים שלו, המשפחה שלו, תגיד, אתה השתגעת? מה אתה עושה? איך אתה עכשיו הופך את... מה אתה עכשיו מדבר? לחזור בתשובה? אתה מחפש את הקדוש ברוך הוא? בוא אני אשלח אותך לפסיכולוג. לא יודע, אולי אתה צריך איזה כדור. מה עובר עליך? פתאום שאתה עושה כאלה דברים. והבן אדם לא מקבל כזה כוח לשמוע כנגד כולם ולפעול כנגד כולם, ובכל אופן הולך בדרך הזאת. מדוע? אומר רבנו הרי קדוש, קיבל ניצוץ מהאור הזה של הכתר. צריך לדעת
ש...
מה? אנחנו נדבר על זה תכף. שאלה נכונה, אתה צודק. השאלה מאוד במקום, תכף אנחנו נגיע לזה. תכף נגיע לזה. אנחנו תכף נגיע לזה. זה באמת, זה עמוק עמוק. אנחנו צריכים קצת לאט לאט להתבונן בנקודה הזאת. השאלה הייתה, יש כזה מקום? יש כזה מקום? בוא תגלה לי איך מגיעים למקום הזה. ומה יותר טוב מאשר להגיע למקום הזה? אז אנחנו נדבר על זה. נדבר. זה אומר רבנו הרי הקדוש, שאמרנו קודם, נחזור לנושא הראשון. הקדוש ברוך הוא שולח את האדם היהודי למקומות מסוימים, נכון? כל אחד. וגילו לנו הצדיקים גם למה. מה שדיברנו קודם לכן. אומר רבנו הרי הקדוש, כל אדם שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, האדם לא יכול מצד עצמו להתעורר ולחפש את זה. למה לא? הוא לא יודע מזה. אי אפשר לבקש מאדם דבר שהוא בכלל לא יודע. אומרים לו, יש גלקסיה. אתה צריך להתחבר עם הגלקסיה הזאת. איזה גלקסיה? מה, אני יודע איך להתחבר עם גלקסיה? לא יודע את הדבר הזה. לכן, אומר רבנו הרי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מעצמו, בלי התעוררות האדם, בלי האדם עצמו, הקדוש ברוך הוא גזר על זמן, על יום, על מקום, מצב מתאים, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו מאיר לאדם בפעם הראשונה את הניצוץ הזה. ואז כשהאדם מקבל את זה, הוא מתחיל להתעורר ולחפש. ברגע שאדם מתחיל להתעורר ולחפש, עכשיו אפשר להגיד לאדם איך הוא יזכה להגיע לזה. אבל חייב להיות ההתחלה, ההתחלה חייבת להיות, זה נקרא התעוררות הדלעילה, התעוררות שבאה מלמעלה ולא מלמטה. זאת הקדוש ברוך הוא גזר, הוא אומר יש כזה מקום שנקרא אור הכתר העליון, הקדוש ברוך הוא אומר לאור הזה, תשלחי ניצוץ לפלוני, פלוני בן פלוני במקום זה וזה. לכן, התחלה היא באה בעצם מהקדוש ברוך הוא, לא באה מאיתנו. זה חייב להיות. וזה מה שאנחנו רואים, בדור שלנו, אנחנו רואים את זה לאלפים ורבבות, את הדבר הזה. אדם קם בבוקר, פתאום שנה את כל דרכי החיים שלו. איך? מאיפה זה בא? למה אתה עושה את זה בעצם? מה היה לך רע? הרבה אנשים אומרים, לא, זה לא מצד שהיה לי רע. לא חזרו מתשובה דווקא בגלל שהיה לא רע. הרבה אנשים לא חזרו מצד זה שהיה להם רע. מצד עניין אחר לגמרי. פתאום קיבלו את הניצוץ הזה. מתעוררים. אחרי שאנחנו מתעוררים, אנחנו מתחילים ללמוד, מתחילים לקבל איזושהי הבנה. אנחנו מתחילים להבין, החיים צריכים התבוננות. צריך לחפש, לבקש, לשאול. ואז אפשר לעורר את האדם לפי הרצון של האדם, לפי מידת החיפוש של האדם, מתחילים להוליך את האדם בכיוון הזה שימצא באמת מעצמו, שזה עכשיו התעוררות מצידנו, איך מגיעים בעצם להמשיך את זה עוד ועוד את ההערה הזאת עלינו. יש כמה תשובות איך אנחנו ממשיכים את ההערה הזאת אלינו. מאיזה מקום, מאיזה בחינה זה נמשך, ההערה הזאת נמשכת אלינו. דבר ראשון, חג שבועות. עכשיו אנחנו ערב חג שבועות, אז אומר, זה מה שרבנו הרי הקדוש אומר. רבנו הרי הקדוש מאוד מאוד מרחיב ומדבר על החשיבות של הלימוד של ליל חג שבועות. ובדרך אגב, חשוב להגיד, זה לגברים, לא לנשים. תכף נדע למה נשים לא צריכות. אבל לגברים יש עניין. אומר רבנו הרי הקדוש, בשעה שאדם לומד בליל שבועות, הוא מקבל במתנה. אתה עכשיו היית ער בלילה הזה, ואתה לומד, אתה מקבל במתנה את האור הזה, את הניצוץ הזה, אתה מקבל במתנה. אבל זה יום אחד בשנה. יש לנו את כל השנה. איך כל השנה אנחנו זוכים להמשיך על עצמנו מתוך עבודה שלנו את ההערה הזאת? זה למעשה, רבנו הרי הקדוש כותב את זה באחד הספרים שלו, זה נקרא, הספר נקרא עץ חיים, ושם הוא כותב, מאיפה האדם יכול להמשיך על עצמו את ההערה הזאת. תכף נענה על זה, אבל לפני זה, רצינו להגיד עוד דוגמה להערה מהמקום הזה, שנקרא הערה מסוד הכתר העליון. זה קצת, עכשיו אנחנו יורדים קצת יותר לענייני העולם שלנו. אומר רבנו אריה הקדוש, אחד הדברים שממשיכים מהערה מהמקום הזה, זה ניגון. ניגונים זה לא דבר שכלי. שימו לב שאנחנו יכולים להגיד אלף תורות, או אלף סיבות, או אלף דרכים, איך אדם יהיה בשמחה. בסדר, יכול להיות שזה עוזר לנו, אבל כמה קשה לנו מהשכל, מהבנות שכליות, להגיע למצב שנהיה בשמחה. מצד שני, אנחנו רואים את ההופעה הפילית. לפעמים זה קורה. האדם קצת בא הביתה, או לא משנה, מגיע לאיזשהו מקום, קצת כבד לו על הלב, קצת לא טוב לו כרגע. קורה. פתאום הוא שומע איזה ניגון שהוא מאוד מאוד אוהב. אם תתבוננו, רואים את זה פלא. לפעמים מגיע איזה ניגון שבשנייה אחת משנה את כל המציאות הפנימית שלנו. עכשיו, היה יכול להיות אדם הכי חכם בעולם, שעות להסביר לנו, תהיה במצב אחר, תעבוד על עצמך וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וניגון של 30 שניות הפך אותנו לגמרי. איך זה יכול להיות? מאיפה הכוח הזה? מאיפה הכוח הגדול הזה שיש בניגון? אם אנחנו נתבונן, הניגון זה אחד הדברים הכי חזקים בחיים שלנו. העולמות מתהפכים מכוח הניגון. מאיפה זה בא? אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שהזכרנו קודם, עץ חיים, אומר, תדע לך, כל ניגון נמשך מעולם הכתר. זה עולם עליון מאוד. שם זה עולם רוחני מאוד, האור יורד ומשתלשל מעולם לעולם, ממדרגה למדרגה, שהוא מגיע לעולם הזה ומצטייר בצורה של ניגון. בעולם הזה הוא מתקבל בצורה של ניגון. יש, קודם, עכשיו אני נוגעים פה בנקודה עמוקה. כמו שיש, אמרנו שיש את העולם הזה שנקרא הכתר, שזה האור הרוחני הכי גבוה, אז יש, זה לעומת זה עשה אלוקים, כל דבר שיש בטוב ובקדושה, יש כנגד זה גם בתומה, ברע, בצד הרע. ניגונים שבקדושה, אנחנו לא יודעים היום, יש לנו ניצוצות מאוד מאוד קטנים של הניגונים שבקדושה. אומר רבי נחמן מברסלב, כל הגאולה תלויה בגילוי הניגונים שבקדושה. התורות התגלו, עצות התגלו, הכל. מה חסר לעולם? גילוי של הניגונים שבקדושה. מתי היה לעולם ניגונים שבקדושה? אתם יודעים כמה שנים כבר אין לנו ניגונים שבקדושה? 1947 שנה. מאיפה המספר הזה? חורבן בית המקדש. כשהיה בית המקדש, היה ניגונים של הלוויים. אנחנו, אין לנו מושג מה זה היה הניגונים של הלוויים בבית המקדש. זה היו שם עשרות מנגנים, והיה מי שהיה שומע את הניגונים של הלוויים בבית המקדש, היה מרגיש ביטול כל המציאות. היה מגיע לעולמות, ברגע אחד היה מגיע להתפשטות כל הגשמיות. היה כאילו הנשמה עוזבת את הגוף לרגע. נדבקת במקום עליון מאוד. אין את הניגונים האלה. זה הגלות. דוד המלך אומר לזה, אל נערוס בבל שם ישבנו גם בכינו, וזוכנו את ציון על ערבים בתוכה, זה שיחים, תלינו כינורותינו. שבגלות תלינו את הכינורות שלנו. זה רמז שעולם הניגון שבקדושה הלך, נעלם. אפשר לראות היום, אפשר לראות מי שקצת עקב וראה את ההיסטוריה, אנחנו פעם עשינו קצת עבודה בנושא הזה, איזשהו מקום היינו צריכים לעשות עבודה על הנושא הזה. יש מי שיודע, ב-70-80 שנה האחרונות, כל העולם עובר מהפכה עצומה. מי שקצת יודע את ההיסטוריה, העולם שלפני 70 שנה, העולם של היום, היית בא לבן אדם לא לפני 70 שנה, הרבה פחות, 30-40 שנה. היית אומר לו מה יהיה היום, איך העולם יראה היום, אתה יודע מה הוא אומר לך? אתה סופר נפלא מאוד של המדע הבדיוני. סטימצקי, קנו את כל הספרים שלך. רק תבוא תיאור פשוט, מה קורה היום? לפני כמה, לא לפני הרבה זמן, זה מדע בדיוני. העולם עובר מהפכות עצומות, עצומות. אחד הדברים, הכוחות הכי גדולים שגרמו למהפכות האלה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, זה המוזיקה. המוזיקה. היא הפכה את כל העולם. והיו בשנות ה-60, מצד הלא טוב, מצד הלא טוב, ירדו ניגונים, אבל זה גם בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא רצה להניג את העולם. ירדו לעולם ניגונים שהביאו בלי שום תורה, בלי שום דיבורים, בלי שום פילוסופיה, הביאו את העולם להפקרות כזאת שאי אפשר לתאר. עד לפני כמה עשרות שנים, מושג המשפחה, מושג הנאמנות, מושג המוסריות, היה במקום אחר לגמרי. לגמרי, לגמרי. אני דיברתי לפני, ידיד משפחה שלי, קרוב משפחה שלי, אדם מבוגר, לא שמע תורה המצוות, מעולם הוא לא שמע תורה המצוות. אז הוא בן 80 היום. הוא אומר, העולם שאנחנו גדלנו בו, זה עולם אחר לגמרי, לגמרי, מהעולם היום. איפה היה כאלה דברים? סמים, פריצות, כל מושג המשפחה בכל שנייה מתפרק בכל מיני פירוקים מוזרים או שונים ומשונים אחרים. הכל באיזשהו תהליך של התפרקות. אחד הדברים הכי חזקים שיגרמו לדבר הזה, זה היה המוזיקה. המוזיקה הורידה, מה היא פעלה? היא פעלה לבני אדם, כאילו הם שוברים את המסגרות של החיים שלהם. למה? כי הניגונים יורדים מכזה מקום גבוה, לא צריך תורות, לא צריך פילוסופיה, לא צריך שכנע את הבן אדם. רק תעשה לו מסיבה, כל הסמים, כל המסיבות, הכל ירד, הכל זה התחיל מהניגונים. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה ואת ההתפתחות, יודע, יכול לראות את זה ממש כמו סרט נע. אחד לאחד, אחד דברים קרו. נתנו דוגמה קצת שונה לבחינה הזאת, למקום שנקרא הערת הכתר. רבי נחמן מברסלב אומר, שהתגלו הניגונים שבקדושה, כל העולם יחזור בתשובה. כל הנקודה של התשובה זה רק לגלות הניגונים שבקדושה. הקדוש ברוך הוא יגזור, זה יגלה. אז הדבר הזה. אז זה עוד דוגמה מהערת הכתר. אומר רבנו ארי הקדוש, מה אנחנו יכולים לעשות אחרי שאנחנו יודעים את זה. הבנו, יש כזה דבר. אחרי שאנחנו יודעים את זה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקבל את המקום הזה, הערה מהמקום הזה. כותב רבנו ארי הקדוש בעץ חיים, יש צדיקים, זה נקרא הצדיקים שהם המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. קוראים לזה שורשי נשמות ישראל, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, יוסף הצדיק, רבנו ארי, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב. כשאנחנו מתקרבים לצדיקים האלה, ההתקרבות לצדיקים היא מהירה בתוכנו את האור הזה. וזה היום, ברוך השם, בדור שלנו, אנחנו רואים את זה ממש בצורה מאוד מאוד חזקה. רבי נחמן מברסלב, הוא גילה לנו שהתפקיד שלו, העבודה שלו, זה להאיר לדור שלנו, לדור האחרון, להאיר את האור הזה. שאדם מתקרב לצדיק. מה זה נקרא להתקרב לצדיק? אם אדם נוסע לצדיק, אם אדם לומד את התורה, משתדל לקיים את העצות, עצם ההתקרבות לצדיק, היא פותחת לאדם בלב, בנפש, הערה רוחנית עצומה. מה זה הערה הרוחנית העצומה הזאת? זה סוד הכתר העליון. על ההלכה למעשה, זה מה ששאלת, הערה רוחנית, לקבל אותה מצידנו, התשובה היא להתקרב לצדיק. רואים את זה היום בצורה מאוד מאוד חזקה. אנשים נוסעים לאומן, שאחרי נסיעה אחת, שתיים, אתה רואה איך כל החיים של הבן אדם מתהפכים. זה לגמרי לא טבעי. אני לא יודע כל אחד כמה פעמים מה הוא מכיר. אני רוצה לספר לכם, כל שנה, בראש השנה, אנחנו זוכים כבר לנסוע, השנה זה יהיה 26 שנה. אנחנו ראינו מה? סליחה? בעזרת השם, כן. אנחנו מאמינים בזה. זאת אומרת, זה התאריך האחרון, אבל אנחנו לא מחכים את סוכות. הלילה בעזרת השם. אני מאמין שהוא מתעכב... מה? אני מאמין שהוא רק מתעכב רק בגלל השיעור. הוא רוצה שנגמור את השיעור ונעלה לירושלים. נשמע תקיעה של שופר, ובעזרת השם נעלה ישר לירושלים. זה דבר פילי. אמרנו שהדבר הזה הוא דבר שבא ממקום מאוד גבוה, אבל יש כזה לשון בגמרא, אי הוא לא חזלה, מזלה חזלה. הוא לא ראה את זה, המזל שלו, המזל זה הכוונה הנשמה הפנימית, ראתה את זה. יש דברים שהאדם מקבל בנשמה שלו. מקבל איזה, הוא לא מבין את זה. הוא לא יודע להסביר את זה, אבל הנשמה יודעת את זה. משהו בפנימיות שלו, שזה בעצם כל הנקודה של הערת הכתר. אחד הדברים זה, רואים שנשמות ישראל, עם ישראל, לא מבין את זה, הרבה גם לא יודעים לך להסביר את זה, אבל מרגישים יש משהו אצל הצדיק שאני לא יודע להסביר את זה, אבל אני נוסע. מי שמגיע בראש השנה לאומן, זה מחז... רק יש פעמיים בשנה אפשר לראות כאלה דברים. ראש השנה אצל רבי נחמן, ל"ג בעומר אצל רבי שמעון בר יוחאי. זה לא מובן. איזה טרחה, איזה מאמץ. ומי מגיע? מי מגיע? טוב, תגיד, בסדר, חסידים. חסידי ברסלב, נוסעים לאומן. זה לא חסידי ברסלב. זה, היום יש חתך. בראש השנה, יש חתך, אין צד אחד של החברה הישראלית היהודית, היום בדור שלנו, שלא מגיע לשם. אין כזה דבר. כולם בכולם. זה, לפני, הבן שלי עכשיו הגיע, הוא בא איתי, לפני שנה, לפני, כן, לא השנה, זה היה לי, שנה לפני זה. בא איזה יהודי, ידיד שלנו, שאנחנו מכירים אותו, בראש השנה, אמר לי, תשמע, תבוא, תגיד לנו שיחה בליל ראש השנה. אמרתי לו, בסדר, רק תגיד לי מי האנשים שאני יודע זה. רוצה להגיד לכם, סיפור אמיתי. הוא אמר לי, מי האנשים? אמרתי לו, תשמע, אני לא באתי עם זה, לא הבאתי שכפצים. אמר לי, הוא נמצא עם הכנופיית פשע הכי מסוכנת בארץ. זה לא לשון גוזמה. זה לא לשון גוזמה. זה כפשוטו. כנופיית הפשע הכי מסוכנת בארץ. אמרתי לו, אמרתי, תגיד, הכל טוב יפה, אני אבוא, אני אדבר איתם. עכשיו שאמרת לי את זה, אני כבר פחד לא לבוא. לא יודע שלא יקפידו עליי. לא יודע, לא יודע איך הם מתנהגים כלפי מישהו שלא בא. אמרתי לו, אבל יש לי שאלה, אני אבוא. אבל תגיד לי דבר אחד, איך הם הגיעו לפה? זה לא, אני שמח שהם באו, אבל איך הם הגיעו לפה? מה הביא אותם? הוא סיפר לי סיפורים, זה אי אפשר בכלל להבין את זה. איך הם הגיעו לפה? הוא אומר, אני אגיד לך משהו, גם הם לא יודעים איך הם הגיעו לפה. משהו בפנימיות שלהם כל שנה מביא אותם בראש השנה לצדיק. מדוע? הסיבה העמוקה היא, זה הנשמה בפנימיות שלנו מקבלת ניצוץ. הם לא יכולים להסביר, הם לא יכולים להגיד תורות למה הם מגיעים. זה משהו מאוד מאוד פנימי, משהו מאוד פנימי מושך את האדם להתקרב אל הצדיק. הצדיק בעצמו, כתוב בספר עץ חיים, הצדיק בעצמו הוא הכתר. מה זאת אומרת הוא הכתר? הוא מגלה ומאיר לעולם את ההערה הגבוהה הזאת. לכן רבי נחמן מברסלב אמר, עד שיבוא משיח צדקנו, זה התפקיד שלי. השם נתן לי את התפקיד הזה, להאיר לנשמות ישראל את האור הזה. וזה רואים פלא גדול מאוד. היום ההתקרבות לרבי נחמן מברסלב, זה התקרבות הכי לא הגיונית והכי לא טבעית שיש בעולם. אין, בגלל שאנחנו מסתובבים הרבה ונוסעים הרבה, וגם ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפני 30 שנה להתקרב לברסלב, אז ראינו הרבה דברים, כי ה-30 שנה האלה, אני רוצה להגיד לכם, אי אפשר לתאר איזה מהפכה. אנחנו נמצאים בתוך תהליך של מהפכה עצומה. רק כשאדם נמצא בתוך התהליך, קשה לראות את להסתכל על זה מבחוץ. אבל איך אנשים היום מתקרבים לכל העניין של ברסלב, זה לא דבר הגיוני, זה לא דבר טבעי. מדוע? הנשמה מקבלת את זה, מקבלת את הניצוץ הזה, וזה ניצוץ שנמשך ממקום מאוד מאוד גבוה. אדם מתחיל להילחם נגד את כל המלחמות שבעולם הוא עושה. מונעים ממנו המשפחה שלו, וכל מיני דברים. ולא רק מונעים ממנו מבחוץ, כמו שאמרנו קודם. היצרה שלו אומר לו, תשמע, מה אתה עושה? מה עכשיו אתה השתגעת? מה, הכל היה טוב, מה אתה רוצה? מה חסר לך? איזה כדור? אני אסדר לך כדורים, מה אתה רוצה? הסבים, מה שאתה רוצה, פטריות, הכל אני אסדר לך, רק תעזוב את ה... ואדם אומר, לא, לא, אני נלחם בכל הכוחות שלי, אדם נלחם בכל הכוחות שלו, להמשיך את הדרך הזאת. זה למעשה כל זה, אנחנו מקבלים את זה, הערה מזה, בחג השבועות, אבל באמת באמת כל זה נקרא אור הגאולה. אור הגאולה שהתגלה, איך הקדוש ברוך הוא יגאל את העולם? לא צריך לא מלחמות, לא צריך שכנע, לא צריך לריב עם אף אחד. הקדוש ברוך הוא רק יפתח מסך. האור הזה יתגלה בעולם. אתם יודעים מה יקרה? אנשים יצאו לרחובות, התחילו לשיר. את כל השירים של הקדושה, את הכל, ירקדו. אז יהיו באמת המסיבות האמיתיות. עד היום זה רק מסיבות, זה כל המסיבות טבע. הקדוש ברוך הוא אמר, בואו תתכוננו קצת למסיבה. זה הכנה כזאת למסיבה. אז המסיבה האמיתית תהיה בהתגלות הזאת. בהתגלות הזאת, וזה נקרא הסוד של האור, של הכתר העליון. וברוך השם, הרבה סימנים יש. לפי האמת, תאריך לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר בצורה מדויקת, מפורשת, כי הזמן של הגאולה מאוד מאוד סתום. אמת, הרבה צדיקים מדברים על זה ואומרים שזה מאוד קרוב, יש הרבה סימנים גם, אבל אנחנו לא יודעים, בדיוק בדיוק אנחנו לא יודעים. אבל מה שוודאי, האור הזה של הגאולה, האור של הכתר, האור של הרצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, יורדים. זה יורד לעולם, וברוך השם זה רק הולך ומאיר עוד ועוד. זה לא דבר שכלי, זה דבר שמתקבל התנוצצות בלב של האדם, האדם פתאום קם, מתחיל לשנות את כל הדרכים של החיים שלו. בעזרת השם, אנחנו מקווים ממש שנתניהו יכריז על הקמת ממשלה חדשה, הוא יהיה סגן ראש הממשלה, ראש הממשלה יהיה משיח בן דוד בעזרת השם, משיח צדקנו, נזכה לגאולה ברחמים וחסדים. עכשיו אני רוצה רק להגיד עוד דבר, ואם רוצה אפשר לשאול שאלות, אבל רק אני רוצה לפני זה להגיד משהו. ברוך השם, היום יש התעוררות עצומה, עצומה בעם ישראל. ואנשים ממש צמאים להתחזק. יש לנו דיסקים, יש בחוץ דיסקים, שזה לא אחד המרבה, אחד הממית, אבל צריך לדעת, היום להפיץ את הדיסקים, קודם כל שאדם יקנה לעצמו, וגם להפיץ את הדיסקים, זה דבר מאוד מאוד גדול. לפעמים אתה נותן דיסק לבן אדם, וזה הופך לו את כל החיים. אחד הדברים של הגלות, הגלות האחרונה שאנחנו נמצאים בה, אומר, זה כתוב הרבה בספרים, זה גלות הנפש. זה הדור החדש, אין מה לעשות. יש את זה.
יש את זה גם ביוטיוב. יש את זה.
זה אתה צודק, זה שיחה, אתה יודע, לדור הזקן שעוד לא... אני רוצה להגיד איזו נקודה, אחר כך מי שרוצה אפשר לשאול שאלות. אחד הדברים זה, שאנחנו רואים את זה, יש המון בלבולים ומצוקות נפש בדור שלנו. אנשים לא יודעים, אין להם כלים, דרכים, איך מתמודדים בעצם עם המציאות שאני, כל אחד איפה שהוא נמצא בה. אין כלים. הולכים לפסיכולוגים. ואני רוצה להגיד משהו מניסיון. אני כל כך הרבה הייתי בקשר עם פסיכולוגים ומאוד רציניים. שלחתי אנשים. רואים, היום אין להם תשובות ועצות לעזור לבן אדם באמת לצאת מהמקום שבו האדם נמצא. ורואים דבר נפלא, רואים דבר פלא. אנשים מתקרבים לדרך, לעצות, לדעת, שרבי נחמן מברסלב ממש מקבלים, אנשים מרגישים, אנחנו מקבלים באמת דרך אמיתית לרפות את עצמנו. לכן, היום, כל ההתקרבות היום לרבי נחמן מברסלב, זה לא צריך לשכנע אף אחד. תראה, אדם במצוקה, אדם שהוא בצער, הוא רוצה שקודם כל זה יעבור. הלך לכל השיטות, אף אחד לא עזר לו. הגיע לרבי נחמן מברסלב, הוא מתחיל להגיד שזה עוזר לו. אני מתחיל לחיות, אני מתחיל לשמוח. אני מקבל איזה שכל, אני מקבל איזה דעת איך להסתכל על הדברים. ממילא הוא מגיע לרופא. לכן ההתקרבות לקרב אחרים, להעיר את זה, זה ממש לשלוח בן אדם לרופא נפש. יש בברסלב, יש איזה פסיכולוג שאנחנו עובדים איתו הרבה. אני ממליץ לאנשים ללכת אליו. כבר הרבה שנים אנחנו עובדים עם הפסיכולוג הזה כזה. מי שרוצה, אני יכול לתת אחר כך את הטלפון שלו, קוראים לו דוקטור פלדמן. יש לו זה, אפשר להתקשר אליו, להזמין תור. כמה שהוא עמוס בעבודה, הוא יכול לקבל את כולם. מי זה דוקטור פלדמן? פלד, ביידיש, באנגלית, זה שדה. מן זה איש. לך לשדה, לך תדבר עם השם, תראה איזה רפואות אתה תקבל. תרים טלפון לדוקטור פלדמן, תזמין תור, לך תעשה רבע שעה, 20 דקות שיחה עם הקדוש ברוך הוא. פתאום תרגיש, הכל מתחיל לחיות, הכל מתחיל לחזור.
כבוד הרב, אני חושב שנשים לא מחויבות בלימוד תורה.
נכון.
רגע, ואם שם תחדד לך, למה גברים מחויבים כן בלימוד תורה
שלו? כן. התיקון של הלילה, של ללמוד, להיות ערים וללמוד, זה דווקא תיקון לגברים. אחת הסיבות זה שבשעה שהקדוש ברוך הוא הודיע לעם ישראל, מחר יהיה קבלת התורה, יקונו ליום המחר, מה עשו עם ישראל? הלכו לישון. אז הקדוש ברוך הוא אמר, מה הלכתם לישון? אנשים קמו מוקדם, אתה יודע, קראו תהילים, התחזקו, הגברים ישנו. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תתקנו את זה. עכשיו כל שנה ושנה תתקנו את זה, תהיו ערים.
אנשים... הקבע תמיד עייף.
אבל זה 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 סיבה אמיתית, אבל יש סיבה יותר עמוקה. יש תיקונים רוחניים ששייכים לגברים, יש תיקונים רוחניים ששייכים לנשים. התיקונים הפרטיים של ליל שבועות הם תיקונים ששייכים לגברים ולא לנשים. אבל כמובן גם אנשים שיקראו תהילים, רק הם לא חייבות להיות ערות כל הלילה. כן, נכון. יש כזה דבר שנקרא תרדמה. התרדמה היא רוחנית. מה זה תרדמה רוחנית? שאדם לא מתעורר לחשוב רגע בעצם מה קורה, באיזה דרך אני הולך, אם יש לי תפקיד. אפילו נניח שאדם לא יודע, אבל אדם צריך להתעורר ולהתחיל לחפש. וזה נכון שהתרדמה היא נפלה לגברים, אבל אנשים צריכות לעזור לגברים להתעורר מהשינה. אל תשכחו שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על אדם כדי לברוא את חווה. אז עכשיו שלהם צריכים ביחד לתקן את התרדמה הזאת. אם רואים שהבעל, הגבר, ישן, האישה צריכה להעיר אותו. רואים שהיא ישנה, צריך לעורר אחד השני. צריך להתעורר מהשינה. זה ה... רבנו ארי מדגיש את זה, זה אחד הנושאים העמוקים בכתבי רבנו ארי, שאף על פי שבפסח הייתה הערה מאוד מאוד גבוהה, בכוחה יצאנו ממצרים, היא לא הייתה... כן, כן, כן. עם כל זה, היא לא הייתה בגודל מעלת האור של שבועות.
שקבלת התורה,
כן. זאת אומרת שבקבלת התורה קיבלנו את האור של פסח, אבל במקום הרבה יותר גבוה. מדוע? אתם יודעים למה? כמה שבין פסח לשבועות, כמה ימים יש לנו? 49 יום של ספירת העומר. בימים האלה אדם עובד על העמידות שלו, עובד לתקן את עצמו. בגלל שאנחנו עובדים על עצמנו לתקן את עצמנו, לכן בשבועות אנחנו יכולים לקבל את זה במקום הרבה יותר גבוה. כי אחד הדברים, אחד ההסתכלויות, מה העבודה של האדם בעולם הזה, זה לתקן את מידותיו. לכל אחד מאיתנו קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, מידות לא טובות. באנו לעולם לתקן את זה. אחד יש לו כעס, הקפדה, קנאה, גאווה, כבוד, תאוות מיותרות של העולם הזה. ברוך השם, קיבלנו את זה במתנה. וזה מתנה טובה. למה זה נקרא מתנה טובה? כי על ידי שנעבוד על זה, לתקן את זה, אדרבה. זה המעלה של האדם שמתקן את זה. לכן, היה צדיק מאוד גדול, הבני שכר, הוא כותב דבר, רמז מאוד יפה על הדבר הזה, אומר, ידוע שימי ספירת העומר זה 49 יום, שעיקר תיקונם, עיקר עניינם זה למעשה תיקון המידות. תיקון המידות זה תיקון הלב למעשה. שהלב יהיה טוב, לא לב רע, שיהיה לב טוב. לב של אוהב, של סולח, של נותן, לא של כעסים והכל. לכן אומר, הבני שכר, שכל ימי העומר מחולקים לשתי חלקים. החלק הראשון זה עד ל"ג בעומר. החלק השני זה מל"ג בעומר ואילך. אומר, כתוב בפרקי אבות, שאמר הרבן יוחנן בן זכאי, מהי המידה הטובה ביותר?
לב טוב.
עכשיו שימו לב, לב טוב. לב, כמה זה לב? 32. זה 32 ימים שאנחנו עובדים על הלב עד ל"ג בעומר. מל"ג בעומר, כמה ימים חסר לנו עד... 17 יום. 32 ועוד 17 זה 40. זה טוב. לב טוב זה כל ספירת העומר. לב זה העבודה שלנו על הלב עד ל"ג בעומר. מל"ג בעומר אנחנו מתחילים לעבוד על הטוב. לקבל את הטוב, ושבועות קיבלנו לב טוב. אז אפשר לקבל את ההערה הזאת.
יש באמת כמה סיפורים של גרים שיתקרבו לעם ישראל, וכל אחד משך איזושהי עמדה, כמו שהרב אמר.
והרב פירש בייחוד בירות שהיא משכה עמידה מהשבע הספירות.
נכון.
כן. יש מידות שמרצות גם לרחב ולתרוח?
כן, כן.
הרב אמר, דבקות באיזה מידה זה?
מלכות. יסוד מלכות. המידות של הדבקות באדם זה נקרא יסוד מלכות. וראיתי לפני כמה ימים, זה דבר מאוד עמוק. היסוד, בדרך כלל, יש מידה. אחד המידות שהזכרנו קודם זה היסוד. בדרך כלל, כשמזכירים את המידה הזאת, אז באיזה הקשר מזכירים את זה? תיקון הברית. היסוד זה תמיד תיקון הברית. תיקון הברית זה ענייני הקדושה והצניות. אבל בספרי הקבלה והחסידות כתוב שמידת היסוד יש לה עוד הרבה משמעויות. אחד המשמעויות החשובות של מידת היסוד זה התקשרות. עצם העובדה שאדם יכול להתקשר. שימו לב, ראיתי דבר נורא שכתוב. אדם שהוא הולך מאוד אחרי התאווה, בצורה חריפה הולך אחרי התאווה, הוא מאבד את היכולת של ההתקשרות שלו. זאת אומרת, אדם לא יכול להתקשר לא עם עצמו וגם לא עם זולתו. הוא מאבד. מה הכוונה מאבד? התקשרות זה התקשרות בין שני אנשים, ולא רק בין שני אנשים, גם אדם עם עצמו. אדם גם צריך ללמוד להתקשר עם עצמו. אנחנו גם זה הרבה פעמים איבדנו את היכולת שלנו להתקשר עם עצמנו. מה זה לאבד את היכולת להתקשר? התקשרות זה כשאדם מרגיש את השני, הוא יכול להבין אותו, הוא יכול להשתתף איתו בצערו, בשמחתו, לחוות בתוכנו את מציאות השני. זה נקרא מידת היסוד. כשאדם מרגיש את השני, אדם מתקשר עם השני. אם אדם לא מרגיש את השני, הוא לא באמת קשור איתו. אולי הוא מדבר איתו. אולי גם זה בעל ואישה. אולי הם שני חברים טובים. אבל באמת אין ביניהם חיבור אמיתי. החיבור האמיתי זה משהו, זה נקודה פנימית. זה נקרא מידת היסוד. אז הייתי באחד הספרים שכתוב דבר נורא מאוד. כשאדם נופל מאוד מאוד בתאוות הגשמיות של העולם הזה, בפרט בתאווה הידועה, זה התאוות ניאוף, אדם מאבד את היכולת שלו להתקשר עם זולתו. ולא רק עם זולתו, אדם גם לא מתקשר, לא יודע, לא יכול להתקשר גם עם עצמו. לכן, באמת, ההליכה אחרי התאווה זה גיהנום לאדם. זה בכלל לא זה. היצר העובד הזה חזק. כן, אנחנו, זה ידוע, שהוא שלח את כל הכוחות שלו. כי בזה בעצם הוא עושה את כל הפירוד בעם ישראל. תשימו לב, אדם, ברגע שאדם, הזוהר הקדוש אומר, יצחק התחתן עם רבקה אחרי העקדה. אומר הזוהר הקדוש, למה חיכו משמיים שרק אחרי העקדה? הוא אומר שבזמן העקדה התבטל אצלו היצר הרע לגמרי, עכשיו הוא יכול לאהוב את רבקה. לכאורה זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אין לו יצר הרע, עכשיו הוא יכול לאהוב אותה. למה עכשיו הוא יכול לאהוב אותה? כי עכשיו הוא יכול באמת להתקשר עם רבקה בהתקשרות אמיתית. באמת להרגיש את המציאות שלה. ברגע שאדם יש לו את התאוות שלו, אם זה כל כך מבלבל אותו, אז הוא כל מרק חושב על עצמו. זה גורם לאדם להיות בעצם רק הוא, ולא רק הוא, זה רק הוא והתאוות שלו. ואין עוד מלבדו. מבחינת הוא והתאוות שלו ואין עוד שום דבר. אבל יותר מזה, אדם לא רק שהוא מאבד את היכולת להתקשר עם השני, אדם גם מאבד את היכולת להתקשר עם עצמו. מה זה נקרא שאדם לא יכול להתקשר עם עצמו? והיום בדור שלנו זה מאוד מאוד מצוי. לכל אדם יש נפש רגשית ונפש שכלית. מה זאת אומרת? עולם רגשי שלם, עולם שכלי שלם. היכולת של האדם, שאדם מאבד את ההתקשרות שלו עם עצמו, יש מסך יורד על האדם, הוא בכלל לא מכיר את עצמו, הוא לא יודע בכלל, הוא לא מבין בכלל מה הוא מרגיש, הוא לא מבין בכלל מה הוא רוצה, והכל זה איזשהו כוח כזה מפנימי שהוא לא יודע מה, דוחף אותו לכל מיני דברים, והוא באמת לא יכול לשבת עם עצמו, לחשוב רגע, מי אני? מה אני? מה אני רוצה בכלל? אדם מאבד את הקשר עם עצמו. וזה כל זה נקרא הפגם היסוד, שאין לאדם את היכולת של ההתקשרות. מה? כן, זה מולד את זה, נכון.
מה שמדהים זה ששמעתי לאחרונה יותר מדעי למה שאמרת עכשיו בדיוק. המוח הפוך שזה הורמון של רצון להתחבר, ואז כשמכוח התאווה הוא מגלה לאחר כל מיני פעולות שאין באמת את החיבור הזה, אז הוא מקבל תגובה בחזרה של החזרה מאוד חזקה, ואז הוא נסגר יותר.
כי באמת שורש כל מציאות הגוף זה הקבלה. הקבלה מגלה לנו את כל מציאות הגוף והנפש. אז רואים את זה בהרבה הרבה דברים. זו נקודה מאוד יפה מה שאתה אמרת. תן לי הנקודה הזאת. כל באמת אדם יש ביכולתו לקבל את הזולת מאוד. אם זה בין בני זוג, אם זה בין חברים, אם זה בין שכנים, אם זה בעבודה. ואנחנו רואים שהיום יש המון המון מחלוקות. לצערנו הרב כמעט בכל, איפה יש שני יהודים, ארבע מחלוקות. שלושה יהודים, 27 מחלוקות. זה הכל מתרבה במהירות. מאוד קשה לאדם בדור שלנו להכיל את השני, לקבל את המציאות של השני. למה? הנה, אתה רואה, יש לך חבר, יש לך בת זוג, קרה משהו, בסדר, יש ביניכם מתח. בוא נגיד ככה, החבר שלך לא התנהג כראוי. הבת זוג שלך לא התנהגה כראוי. בסדר, מה, אתה לא יכול רגע לשבת רגע ולחשוב, הרי אתה יודע, החבר שלך לא בן אדם רע. הבת זוג שלך לא אישה רעה. לא, עכשיו, אתה יודע, אתה מכיר אותה. אתה לא יכול עכשיו שהחבר שלך איזה שד והיא איזה השם מרחם. לא, אתה לא חושב ככה. למה אתה לא יכול לקבל בעצם, אם הוא התנהג לו בסדר, אולי יש לו איזה מצוקה, אולי כואב לו משהו. למה אתה לא יכול בעצם לשבת ביישוב הדעת, אומר לו, חבר, בוא ספר לי מה עובר לך, בוא ננסה ביחד להתמודד עם הבעיה הזאת. במקום זה רואים ישר מחלוקת, ישר מריבות, ישר בבית. היום למה הקדוש ברוך הוא הוריד את המוכין של כלים חד פעמים? ישברו את כל הכלים בבית. ישר, מחלוקות, אש וזה, שוברים את כל הכלים, ישר. צריך להביא את הכל פלסטיק, שלא יפגעו אחד בשני. קראנו את זה כמובן ככה בהומור, אבל רואים, באדם לא יכול לקבל את המציאות של השני, לא יכול להכיל אותו. זה נקרא פגם היסוד בפנימיות. ההתקשרות, ההתחברות. ובאמת, כשאדם זוכה לתקן את זה, את הנקודה הזאת, פתאום, הפוך, אחד הדברים הכי משמחים את האדם זה, שמישהו שהוא מכיר אותו נמצא באיזה צער, באיזה מצוקה, והוא בא אליו, הוא יכול לקבל אותו, יכול להבין אותו, יכול לחזק אותו, יכול לעודד אותו. אדרבה, בוא נעלה ביחד. זה אחד הדברים הכי משמחים את האדם. ואנחנו רואים, אנחנו מאבדים את זה. בדור שלנו ממש מאבדים את הנקודה הזאת. וזה הנקודה של ההתחברות ושל ההתקשרות. זה העניין של הצדיק, שהוא מלמד אותנו, הוא מתחיל להראות לנו, העולם היום, המציאות הנפשית, הכללית, זה ג'ונגל. זה מה שרואים, אתה כבר לא יודע מי נגד מי, מי הולך פה. באמת בכל החברות ובכל המציאות יש את הדבר הזה. אדם לא יודע בעצם איך אני הולך, באיזה דרך אני הולך. ואדם, ברגע שאדם צריך להתחיל לקבל את הדעת, את העצות, את ההכוונה של הצדיק, ממש רואים איך שהוא ממש מכוון, מבהיר לנו את דרכי חיינו. לפני כמה זמן ניגשה לה איזה קרובת משפחה שלי. היא ככה מתחזקת, בחורה בת 18 מתחזקת. אז היא באה ושואלת אותי, תגיד, מה רבי נחמן עשה בפאב? אמרתי לעצמי, אני יודע מאיפה עכשיו היא, מאיפה נחתה לי. אבל היא קרובת משפחה שלי, אז לא רציתי להגיד לה, תשמי, לכי לאיזה פסיכיאטר, מה עכשיו הגעת? רבי נחמן בפאב, מה אתה רוצה רבי נחמן? אבל שתקתי, בכל אופן, קיבלתי אותה. באמת היא בחורה לאכולה גם. אז היא אומרת לי, טוב, אני שתקתי. אז אומרת לי, תראה, נפגשנו קבוצה של בחורים ובחורות, בשעה 11 בלילה, עד 2 בלילה אנחנו רק מדברים על רבי נחמן מברסלב. אז אני שואלת אותך, מה הוא עשה שבה? אז אמרתי, לא, עכשיו אני אבין מה את שואלת אותי. לא שאלה מזה. זה רואים, זה דבר פלאי כמעט, איך צדיק שחי לפני יותר מ-200 שנה, יורד לדור שלנו. אל המקומות שבו אנחנו נמצאים, אל כל המעברים שלנו, כל המצוקות שלנו, מבין אותנו במקום שבו אנחנו מציעים, ומדריך אותנו, מכוון אותנו, נותן לנו עצות, וזה פה, אין פה עניין של לשכנע. אומר דוד המלך, תאמור הוא כי טוב השם. מה הכוונה? מה זה תאמו? ואם לבן אדם, ועכשיו אומרים לו תורה שלמה על תפוח עץ, אומרים לו, תשמע, התפוח הזה זה הטעם הכי טוב בעולם. עכשיו בא איזה פרופסור גדול, מרצה גדול, שעתיים מסביר לו על הטעם של התפוח. חבל על הזמן, נכון? מה צריך לעשות? תאכל, רק תיתן ביס, תראה את הכל, תבין את הכל. לכן דוד המלך אומר, תאמור הוא. התאימה זה לראות את זה. רואים היום איך שיותר ויותר, יותר ויותר, הדרך, העצות, ממש מוליכות אותנו. מוליכות אותנו בחיים, הדרך הזאת. ברוך השם, זה... הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו לצדיק, רוצים, לא רוצים, יודעים, לא יודעים. בעזרת השם, עוד מעט ישיבת ממשלה, אמרנו את זה לפני כמה זמן. נתניהו יתחיל ישיבת ממשלה. מי היום שר החוץ? אני לא יודע, לא יודע. אין. אין שר. לא משנה, יש שם אחד השרים, נתניהו יגיד, בוא נתחיל ישיבת ממשלה. אחד השרים יגיד לו, ביבי, אני אגיד לך את האמת, אין לי חיות, קמתי היום בצמצום נוראי. ביבי יגיד לו, אבל אמרתי לך, כמה דקות התבודדות לפני ישיבת ממשלה. אי אפשר להתחיל ישיבות ממשלה בלי כמה דקות של התבודדות. אחר כך יקבלו את ההשגה שחייבים ללמוד משיבת נפש. התחזקות לפני, תראה, הם באים לדבר על כאלה בעיות, יורדים כאלה בעיות לעולם, מה עושים עם איראן, עם החיזבאללה, עם כל הבעיות האלה. צריך קצת משיבת נפש, התחזקות. וכשהתחילו ללמוד את זה, לעשות קצת התבודדות, אז תהיה בבית ממשלה. זה כל הבעיה של הממשלה, שהם לא עושים התבודדות. זה הבעיה שלהם. יהיה רצון, שנזכה לראות את זה ברחמים וחסדים גדולים את הכל.
ברוך, 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 ברוך,